העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב.
ערב טוב למאזינות ולמאזינים, וברוכים הבאים לעצמאי בשטח, התוכנית הכלכלית שמביאה את הסיפורים, האתגרים והתובנות מהשטח של העצמאים ובעלי העסקים הקטנים בישראל. איתכם השבוע יעקב עוז, ובשבוע הבא יחזור, כך אנחנו מבטיחים, מחופשתו, מגיש התוכנית עורך דין רועי כהן, האחד והבאמת יחיד ומיוחד. והתוכנית הזאת מוקדשת כולה להגנת הפרטיות וטכנולוגיה, או אם תרצו, למשפט והטכנולוגיה בתחום הפרטיות. נושא שאנחנו כל כך עסוקים איתו בימים האחרונים, והרבה מאוד ארגונים, ארגוני להב, עוסקים בו בכנסים השנתיים ובפעילותם השוטפת. לפני שנתחיל, נודה לצוות הנהדר שלנו, צוות השידור, מפיקת התוכנית תמר זוננפלד, וטכנאי השידור טל אלפקס. ואיתי באולפן היום, שניים, אם קראתי לזה מין מה שנקרא העברה בינדורית של פרטיות, עד כדי כך. עורך הדין גד אנושי, שותף בכיר וראש מחלקת הפרטיות במשרד בלטר גוט אלוני. ערב טוב גדי.
ערב טוב יעקב, תודה שהתמנת.
ולצידנו, איתנו, או בינינו אפשר לומר, עורך הדין אביב כהן מפירמת רואי החשבון סומך הייקין KPMG. ערב טוב אביב.
ערב טוב יעקב, תודה על הזמנה.
בשמחה. אז עם חבריי, עמיתיי, נדבר על החוק, חוק הגנת הפרטיות, על התיקון שלו, על נקודת מבטם, בראי הלקוחות השונים והמגוונים שלהם. ובהמשך יהיו איתנו גם בקו הטלפון עידו גנור, מייסד ומנכ"ל סיסוטריה, מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת פיל, גלובל, רועי לוי, מייסד ומנכ"ל ארמור 360, ודוקטור אלכס בלכמן, ממונה טכנולוגיות, מחלקת חדשנות בפיתוח ומדיניות ברשות להגנת פרטיות. ויחתום איתנו את השידור בטלפון פרופסור שלומי דולב, מייסד ומנכ"ל הסטארט-אפ Secret Sky. ואני ככה רוצה איתך גדי לפתוח באיזושהי שאלה, באמת משנים של ניסיון, אנחנו רואים אתגרים שונים, ואתם במשרד בלטר בוודאי רואים ארגונים שונים על הרבה מאוד ארגונים ועסקים במשק. אני רוצה לראות כיצד התיקון הזה, תיקון 13 בחוק הגנת הפרטיות, תופס אתכם במרכאות, אם אפשר לומר.
כן, יעקב, התיקון לא תפס אותנו בהפתעה, זה בדיוק סוג האתגרים שאנחנו בבלטר, אני חושב גם ביתר משרדי עורכי דין, מתעסקים בהם בשוטף. שינויים רגולטוריים, וזה קורה אחת לתקופה, זה לא דבר חדש. אנחנו ליווינו הרבה שינויים רגולטוריים בשנים האחרונות, משינויים בדיני התחרות, כל נושא של הנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות, גם חוקי הספאם, וגם את הפרטיות עצמה אנחנו מכירים. לפני כ-6-7 שנים חווינו את ה-GDPR מקרוב, ויש לנו לא מעט לקוחות, או שזה חברות רב-לאומיות גדולות, או שזה חברות שיש להם קהל מטרה באירופה, או שיש להם פעילות באירופה, או נתונים באירופה, שהיו צריכים לעשות התאמות, וליווינו אותם בזה. ולכן, זה משהו שאנחנו יודעים להתמודד איתו, וגם פה, תיקון 13, הרגולטור נתן שנה להתארגן ולהתכונן, וכמובן, כמו בכל מקום, אז יש כאלה שרצים לאמץ מהר, ויש כאלה שלוקח זמן, ויש כאלה שעדיין ממתינים לראות כמה גדול יהיה המקל של הרגולטור, ואם זה במיוחד מצדיק את ההשקעה, ויש פה השקעה שנדרשת. אנחנו כבר לפני כחצי שנה הקמנו מחלקה, החלטנו להקים מחלקה ייעודית במשרד כדי שתתווך את השינוי הזה ללקוחות, להסביר להם מה נחוץ, מה לא נחוץ.
רגע, אני מפריע לך במשפט אחד. בוא נניח עכשיו בשלב הזה, אחרי ששמעו דברי הפתיחה הנדרים שלך, נניח גילוי נאות, אני מניח בכלל גילוי נאות בפני המאזינות והמאזינים, את כל מי, או את כל מי שנשמע היום, בצורה כזו או אחרת, לי יש מה שנקרא קשרי עבודה מקצועיים מסודרים, כולל ייעוץ שוטף למשרד בלטר גוט אלוני.
נכון, איפה היינו בלעדיך, זו שאלה טובה. מה שאנחנו עשינו, וכמו שאתה יודע, זה עשינו גם לפני, עם הפנים ללקוחות, עשינו, שלחנו ניוזלטרים, עשינו וובינרים, ניסינו להסביר גם באחד על אחד, ועוד דבר שעשינו גם כן בעזרתך, זה עשינו סדנה בתוך המשרד, כדי להכשיר את עורכי הדין ואת השותפים בעיקר, במה זה אומר, ומה הדרישות מהלקוחות, כדי שהם יוכלו לתווך ברמה האישית, מול הנקודות מגע שלהם אצל הלקוחות, מה דרוש, מה נדרש, ואנחנו מכירים את זה, אנחנו מטפלים בזה גם עכשיו, כמו שאמרתי, יש כאלה שמיהרו לאמץ, יש כאלה שעוד ממתינים, אז אנחנו מטפלים בזה. היו הרבה לקוחות שלא הבינו בכלל איפה זה פוגש אותם, מה פתאום, מה לי ולזה, ואז אתה מסביר ללקוח, תראה, יש לך מצלמות, יש לך מאגר של עובדים, כניסה בדלתות, בקרות כניסה, כל הדברים האלה צריך לטפל.
נפתח סוגריים ונאמר, מצלמות עם פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, רק ממרץ האחרון, פסק הדין שאותו הקריאה הנשיאה הפורשת, כבוד השופטת ורדה וירט לבנה, על מצלמות במשרד, במקרה עורכי דין, כן. 8 מצלמות ב-500 מטר, אירוע פרטיות שבהחלט מומלץ לקרוא אותו לכל העוסקים, גם בפרטיות וגם בדיני עבודה.
מטעם חיסיון עורך דין לקוח, don't get me started על מצלמות, אנחנו מכירים את הסיפור, אז אנחנו שם בשביל הלקוחות, זה בדיוק התפקיד שלנו, מישהו early adapter, אנחנו רצים איתו, מי שצריך קצת לראות מה קורה, אנחנו רצים איתו, ואנחנו משתדלים לתת פתרונות.
יפה יפה, אז עכשיו אפשר לעבור, אביב, אתה מותר לי להגיד לדור הצעיר? אז ככה, כשפגשתי את אביב לפני כמה ימים בכנס השנתי של הרשות להגנת פרטיות, קיבלתי אחריות בכבוד רב על השידור הזה היום, במקומו של רועי כהן, וחשבתי לעצמי, אולי נביא בחור צעיר, או דור צעיר, או דור המשך, בנושא הפרטיות. אני עוד לא מסיים את קו המחשבה, סיפרתי את זה גם לכם, לחברותיי וחבריי, ו... אני מכיר את עורך הדין אביב כהן, ואומרים לי, תשמע יעקב, אתה חייב להכיר אותו, הוא באמת דור ההמשך המבטיח בפרטיות, אז תודה רבה שבאת לכאן.
תודה רבה יעקב.
ואותך אני רוצה לשאול דווקא מזווית הראייה של פירמת רואי חשבון, אתם רואים באמת מגוון לקוחות גדול מאוד, ואתם רואים את המשק לפני כניסתו לתוקף של תיקון 13, היינו לפני אוגוסט האחרון, ולאחריו, ומה אתם בעצם מזהים ברמת המוכנות, אביב?
אז אני בהחלט עובד עם הצוות של השותפה יבגניה קרמר, שאנחנו עוסקים ברגולציה ופרטיות. אני יכול להגיד חד משמעית שיש איזושהי התבגרות מואצת של התחום אצלנו פה במדינה. אנחנו רואים גם כמות גדולה של מומחים שנכנסים לתחום מתוך הצורך. אנחנו מייצאים באמת למגוון רחב גם לתחום, מגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי, ואנחנו יכולים להגיד שיש פער מאוד משמעותי בין תאגידים שנערכו לפני תיקון 13 והתעסקו בתחום הפרטיות, לבין כאלו שרק עכשיו התחילו לאחר התיקון. גם התיקון בעצם, מעבר לעובדה שהוא מכניס, הוא מחדד חובות קיימות וגם מכניס דרישות חדשות, אם זה מתן הודעה ומינויים של ממונה הגנה לפרטיות, זה גורם להרבה ארגונים להבין שהם לא יכולים עוד להתייחס לפרטיות כאיזשהו עניין שולי, אלא זה הופך להיות כלי שמסייע לחיזוק אמון הציבור וכנכס עסקי לכל דבר ועניין. אנחנו כן יכולים להגיד שהמגמה היא חיובית, ואנחנו רואים את זה גם בצורה שבה הדירקטוריונים של תאגידים, איך שהם מתנהלים, הדיונים שהם מקיימים, התקציבים שהם משקיעים.
וכשאביב מדבר מנקודת מבט או ממרום, נגיד מושבה או מקום מושבה של KPMG, אסור לשכוח, אנחנו בתוכנית שמדברת על העצמאים ועל עסקים הקטנים בישראל, וכולם מושפעים משרשרת ההספקה הזאת, ואני אשמח ככה לשמוע, אביב, כשאתם מדברים עם חברה או עם ארגון, בינוני או גדול, יש גם עצמאים שנותני שירות בתוך שרשרת האספקה הזאת שאתם נתקלים בהם, נכון?
חד משמעית. ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם ארגון קטן, אנחנו תופרים את זה למידותיו. כי ברגע שמגיע תאגיד קטן ואנחנו מודעים לכך קודם כל שהוא מוגבל תקציבים, או למשל סטארט-אפ בתחילת הדרך שלו, ואנחנו יודעים שמראה את היכולת שלו עוד לפני גיוס להשקיע במגוון רחב של תחומים שהוא צריך להתפרס עליהם, אז אנחנו מתאימים את זה למידותיו מתוך הבנה של מה הסיכון, ולפי תאבון סיכון אנחנו מנהלים את זה מולו.
ואתם נתקלים לפעמים גם בהתנגדות או בקושי להטמיע ולהפנים מתודולוגיות של הגנת פרטיות והבטחת מידע בארגונים, ולא משנה מה גודלם?
בעבר היה לי קושי גדול יותר. היום כשחברת סטארט-אפ או תאגיד קטן יודע שהוא צריך להתקשר עם תאגידים גדולים או לקבל השקעה, אז הוא מבין שכחלק מבדיקות הנאותות שיבצעו לו, יבדקו גם את נושא הגנת מידע ופרטיות.
כן, אז אנחנו באמת רואים את זה לא רק בעסקים הקטנים ולא רק בעסקים הגדולים והבינוניים, יש לנו את כל שרשרת ההספקה וכל הערך הצבור הזה, שאני לא יכול לתת שירות לארגון אם אני עצמי לא עומד בדרישות גם של הרגולציה וגם חוזית והסכמית, ושלא נדבר על מכרזים בתוך ההקשר הזה. טוב, אין ספק שאנחנו רק התחלנו ורק התחממנו, אבל יש קונספט כזה שנקרא פרסומות, תתפלו גם ברדיו, ואני חושב שזה הזמן לעבור לפרסומות, ונחזור אליכם בקרוב.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
אז חזרנו אליכם, ושוב איתי באולפן, עורכי הדין גד אנושי ואביב כהן, ובטלפון נמצא איתנו עידו גנור. עידו הוא המנכ״ל והמייסד של סיסוטריה. ערב טוב, עידו.
ערב טוב. אז תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת, מה שנקרא. אז אביב, אתה רצית משהו מעידו, לא?
עידו, אני אשמח לדעת אם מנקודת מבטך כמנהל חברות ייעוץ ופלטפורמת ציות, מה שורש הבעיות בעולם הסייבר והרגולציה?
כן, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים כבר הרבה מאוד שנים, יש שני דברים שזה, בכלל, כל ארגון בנוי משלושה ממדים. טכנולוגיה, תהליכים ואנשים. מה שקורה בעולם שלנו זה שאנחנו רואים שיש מיקוד מאוד מאוד גדול בטכנולוגיה, אבל שורש הבעיות הוא דווקא בתהליכים ובאנשים. אנחנו רואים את זה גם בפרטיות וגם בהבטחת מידע, בסייבר, באירועים, הכל תמיד נופל על התהליכים ועל האנשים. וזו נקודה שהיא, כולנו חסידי טכנולוגיה, אני במקור טכנולוג, אני למדתי טכנולוגיה לפני הרבה שנים, אבל אנחנו צריכים לזכור שטכנולוגיה ללא תהליכים ואנשים היא פשוט לא עובדת כמו שצריך. וכשאנחנו מסתכלים, כל דבר שאנחנו עושים, אז אם ניקח רגע את הממד של האנשים, אז אני כבן אדם צריך לחשוב תמיד על איך אני צריך להתנהל, איך אני צריך להתנהל מבחינת הבטחת מידע, מבחינת פרטיות, שזה למעשה השורש הבעיות, וזה פשוט מדהים, כי אנחנו ניתחנו אירועי הבטחת מידע הרבה אירועי הבטחת מידע של כל מיני פריצות שנעשו, אתה בסוף מגלה שהבעיה הייתה שלא התקינו איזושהי תוכנה מסוימת של הגנה, או שהתקינו את התוכנה אבל לא קינפגו אותה כמו שצריך. תמיד, תמיד זה תהליכים ואנשים.
כן, התהליכים ואנשים זה בסדר גמור, אז אתה ככה, אנחנו מתעלמים, אנחנו עוצמים עין, לא מדברים על מי שמחליף את האנשים כבר בימים אלו עידו, והאירוע הזה מאתגר כמובן את כולנו. אגב, סיסוטריה ובכלל התחום שלכם, מה שלומכם יחד עם AI, אתם בקשר?
כן, לגמרי, אנחנו גם משלבים AI וגם נזרים AI, שני הדברים ביחד. AI זה הזדמנות אדירה, ואני חושב רק שצריך לדעת לנהל אותה כמו שצריך, אבל גם צריך, כמו שאמרתי, צריך כללים וצריך לדעת איך להיזהר ממנה.
כן, אז יש לנו באתגר AI גדול מאוד בישראל, אין לנו רגולציה ראשית ממשית של AI, ועדות הכנסת, מה שנקרא, תוכנות לאט את התחום של AI, כשיש להם זמן לדון גם בדברי החקיקה שלנו, של הטכנולוגיה, של הפרטיות. ברשות להגנת פרטיות יש טיוטת הנחיה לשימוש ב-AI, שאולי זאת תהיה מה שנקרא סמי רגולציה הראשון שייצב, והוא מאתגר אותנו, הוא מאתגר מאוד. ובתוך האירוע הזה, אני רוצה לשאול אם הדברים שאתה מתאר לנו עידו, אלו הם דברים שהם גזרה משמיים, איך אומרים, גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה וצריך לחיות איתה, או שאפשר גם אחרת?
אז שאלה מצוינת, כי באמת שמסתכלים על כל הנושא הזה של אירועים, אירועי הבטחת מידע, פגיעה בפרטיות של אנשים, לדעתי זה לא גזרה משמיים. אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד חשוב אני חושב, תראו, אנשים רעים, תמיד יש אנשים רעים ותמיד יהיו אנשים רעים. זה כמו שנגיד, האם גניבות זה דבר שהוא גזרה משמיים? שאלה טובה, כן או לא, כל אחד אפשר לדון על הנושא. אז גם כאן זה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא גזרה משמיים, אבל אפשר לנקוט בהרבה מאוד פעילויות ברמה האישית. אם אני ארגון קטן או בינוני או גדול, יש כללים שאני צריך לאמץ לעצמי מבחינת ההתנהלות שלי. וככל שאני יאמץ, וככל שיותר אנשים ויותר ארגונים יאמצו את אותם כללים, אז כנראה שהגזרה הזאת תרד ותקטן באופן משמעותי. ולכן יש גם אזורים בעולם, למשל, שגניבות, הם, כמעט ואין גניבות או אין בכלל גניבות. למה? כי הם אימצו כללים כאלה או אחרים כדי שלא יהיו גניבות. אני מאוד חסיד של, אני קראתי בזמנו את הספר של אנדי גרוב, שהיה המייסד והמנכ״ל של אינטל. הוא כתב ספר שקוראים לו Only the Paranoid Survive, רק הפרנואידים שורדים. ופשוט מאלף לקרוא, ואותו דבר גם בעולם שלנו. צריך להיות זהיר, צריך להיות זהיר בכל דבר שאתה עושה. רק השבוע אני אתן לכם דוגמה ממש אמיתית מלפני יומיים. אני פתאום מקבל זימון לפגישה, זימון לפגישה ליומן שלי, שבזימון לפגישה כתוב urgent, הדומיין שלך שאתה אחראי אליו, דומיין זה באינטרנט איך אתה מתחבר, הדומיין שלך עומד, יש לו איזושהי בעיה חמורה, תלחץ פה כדי לסדר אותה. עכשיו, שימו לב, זה זימון לפגישה, זה כבר כאילו מישהו זימן אותי, מישהו שמכיר אותי, יודע את האימייל שלי, נתן לי זימון לפגישה. אבל אני, מכיוון שאני בתחום, ואני זהיר, ו-only the paranoid survive, אז אני מיד מסתכל מה זה ההודעה הזו. אני לא מצפה לפגישה ליומן של הודעה חריגה ממייקרוסופט שאומרת לעשות ככה וככה. אז אני מפעיל קצת מה שנקרא היגיון בריא, ואני מבין, רגע, זה לא משהו שאני צריך כנראה ללחוץ עליו, זה לא משהו שאני צריך לקבל אותו, ואני מיד עושה דקליין לפגישה, ובזה נגמר עניין. מצד שני, אם לא הייתי עושה דקליין, והייתי לוחץ על מה, על מה שקיבלתי, אז כנראה שכל המחשב שלי היה כולו מוצפן, והייתי צריך לשלם איזשהו כופר כדי לקבל אותו חזרה.
כן, אז אני לא יודע אם Paranoid Survive yes or not, אבל אני אומר לך שאנחנו, אני מחזיק את הז'אנר של הזהירות, ואפרופו ההקבלה למסלול של, או למוטיב של להשאיר את הבית פתוח, למה להגן עליו בכלל, למה לנעול אותו, למה לשים מערכות הזקה, למה מצלמות. סיפרו לי ותיקי היישוב שפעם היו ישנים עידו רק עם הדלת רשת, שלא ייכנסו רק יתושים.
נכון.
כי אף אחד לא היה זה, וגם פעם פרסמו על לוחות מודעות, נמצא שעון יוקרתי כזה וכזה, אפשר לקבל אותו אצל משפחת, אתה יודע. וכן, אנחנו עושים היום גם בעצמנו, לא תאמין, עימות דו שלבי על מיילים שאנחנו מקבלים. אנחנו מתקשרים ושואלים, תמרה, את באמת שלחת לי מייל כזה וכזה, כשזה נראה לי חשוד, זה two-factor authentication משמעותי. עידו גנור, מנכ"ל ומייסד סיסוטריה, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה והמשך ערב טוב.
תודה גם לכם, תודה רבה.
אז איתנו מה שנקרא ממערכת למערכת באותו עניין, ואני אמרתי כבר, הנחתי את כל הגילויים הנאותים, חלקכם לקוחות שלנו וחלקכם חברים וקולגות וכך הלאה, אז הכל בסדר. ואיתנו על הקו מורלי דורי, מייסדת ומנכלית פיל גלובל. ערב טוב מורלי.
היי יעקב, מה שלומך? תודה שהזמנת אותי.
כן, תודה רבה, משתדלים פה בצניעות באולפן, ולצידי יש פה שני חברים שלפחות אחד מהם ככה רוצה לשאול אותך שאלה, גדי.
היי מורלי, נפגשנו בעבר.
נכון.
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות נכנס לתוקף, והרבה מאוד ארגונים מרגישים מוצפים מהדרישות, באמת קשה לתווך להם את זה, הרגולציה החדשה.
נכון.
מה לדעתך הדבר הכי חשוב שמנכלים או בעלי עסקים או המנהלים שלהם צריכים באמת להבין ולהפנים לגבי התיקון הזה?
כן. אז זה באמת, זה נושא שהוא סבוך, ויש לו הרבה מאוד משמעויות. אבל אני רוצה לדבר על שני דברים עיקריים בעיניי שאני רואה בארגונים כשאנחנו עושים התמאות. אחד, זה קודם כל לעשות את ההבחנה בין פרטיות לבין הבטחת מידע. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לארגונים, וארגונים, כן, יש לי מנהל הבטחת מידע, הוא מטפל בהכל. אבל בעצם פרטיות זה עניין ניהולי, זה עניין של הנהלת הארגון. כי מומחי הבטחת מידע יכולים להתמודד עם הסיכונים, פתרונות טכנולוגיים וליישם אותם, יש תקציב לזה. אבל האתגר להנהלה באמת זה המיינדסט של ניהול סיכוני פרטיות. יש פה, לכל ארגון יש את הסיכוני פרטיות שלו. ומה המדיניות של הארגון ביחס לסיכונים האלה? איזה מידע אנחנו אוספים? איזה מידע אנחנו שומרים? איזה מידע אנחנו מוחקים? איך אנחנו מלמדים את העובדים שלנו ובאמת תועדים שהם יבינו מה המדיניות ומיישמים אותה? איך אנחנו מנהלים את המיקור חוץ שלנו? הרי כולנו משתמשים היום בהמון טכנולוגיות במיקור חוץ. יש עסקים שכל הטכנולוגיה שלהם, רוב העסקים היום במדינת ישראל, כל הטכנולוגיה שלנו, טכנולוגיה של אחרים, הם ניגשים למידע שאנחנו שמים על המערכת. מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? אז זה לא שאלות טכניות. זה שאלות מהותיות, שאני כמנהל את החברה שלי ואחרים שמנהלים את החברה שלהם, צריכים לשאול את השאלות האלה את עצמם. ומה שאנחנו רואים באמת זה שבעקבות התיקון והאיום שיש עכשיו על הרבה חברות שבאמת חייבות להטמיע את הרגולציה, חברות מתחילות לשאול את עצמם את השאלות האלה. ולענות על זה, והמיינדסט מתחיל לחלחל ולהניע תהליכים ארגוניים. כל הדבר הזה צריך לא רק לארגן ולנהל כמבצע הטמעה, כי זה לא עבודה חד פעמית. זה לא עכשיו, אוקיי, בוא נראה מה החוק, נעשה 1, 2, 3, נסדר ונשים במגירה. זה משהו שצריך לתחזק אותו באופן קבוע. יש אגרות ניהול, שבגלל שהטכנולוגיה משתנה, התהליכים העסקיים משתנים, המוצרים שלנו משתנים שאנחנו בוחרים, אז בעצם הארגון משתנה, ואז בעצם ההנהלה חייבת כל הזמן להמשיך ולתת תשומת לב ניהולית לנושא הזה של עמידה בדרישות הרגולציה, וצריך לנהל את זה. ולנהל, אני יודעת לנהל באמצעות טכנולוגיה, אני לא מכירה כלים אחרים, לנהל באקסל זה נחמד, אבל זה מהר מאוד הופך לסלט שקשה מאוד לשלוט בו, ולהבין איפה החשיפות, מה עוד לא עשית, ומה בוער, ומה דחוף, ומה אפשר לרגע לדחות בעוד כמה חודשים. הניהול הזה, גם של המיינדסט מצד אחד, וגם של מגוון המשימות והפעילויות שצריך לעשות בארגון בשוטף, לא רק בהתמעה, זה דבר שחשוב מאוד להבין אותו כמנהלים, ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהחיים שלנו עכשיו, זה חלק מהסיכונים של הארגון.
אז מולי, את מלווה ארגונים רבים במשק, מכל הסוגים, מכל הגדלים, ואם ככה פותחים לך כרגע מיקרופון, באמת פתוח, ואת צריכה להזהיר את העוסקים במלאכה ואת אלה שלידם, מהם הדברים המרכזיים שהיית מזהירה? אנחנו כל כך עסוקים כרגע בלהרגיע, כי לפני הרגולציה לא הפחדנו, אלא אמרנו מסוכן, חשוף משפטית וכך הלאה, ואחרי תיקון 13 אנחנו נדרשים להרגיע, כי הרגולציה היא באמת, באמת, אני לא יודע להשתמש במונחי דרקוניות, אבל בהחלט למי שלא מקיים אותה, הוא חשוף. אז מהן המלצות שלך, ממה צריך להיזהר ואיך צריך לנהוג?
כן. אז באמת אנחנו מייצרים פתרונות רגולציה שונים, לא רק לתחום הפרטיות. אני חושבת שהיתרון הגדול שמי שצריך עכשיו להכניס לארגון שלו את כל ההצמאה של הפרטיות, זה שהוא מתחיל מאפס. זה נשמע מצחיק, אבל זה יתרון. ארגונים שמצייתים הרבה שנים ומוצאים עכשיו להכניס סדר וניקיון בשיטות הציות שלהם לאורך שנים, זה מאוד קשה להם. כשאתם מתחילים עכשיו מאפס, יש לכם הזדמנות להחליט איך אתם מטפלים בדבר הזה. וכשניגשים לפרויקט כזה, שהוא פרויקט ongoing, הוא לא פרויקט חד פעמי, אז אני חושבת שכשניגשים אליו ב-2025, כמו שאמרת יעקב, פעם היינו מסתכלים על לוח מודעות, אז כשניגשים אליו ב-2025, צריך לחשוב איזה כלים טכנולוגיים יעזרו לנו ליישם ולעבוד ולנהל את הדבר הזה. וכשאתה ניגש לזה ידנית היום ב-2025 ומנסה לעבוד עם איזשהו סקר ציוד שעשו לך על מסמך וורד או איזשהו אקסל, זה פשוט לא מתאים. אי אפשר לשלוט ולפקח על כל הדברים האלה. גם הרגולציה ממשיכה להתעדכן, אז הדרישות ממשיכות להתעדכן. אז עכשיו כבר יש לך משהו שהתקנת אותו, אבל עכשיו אתה עובד עליו, אבל עכשיו פתאום צריך להתעדכן אותו, הרגולציה השתנתה. זאת אומרת, שבסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים להגזים. אנחנו רוצים לעשות מה שחייבים לעשות, מה ששומר על הארגון שלנו, חוסך לנו זמן, מונע לנו בלגן, ונותן לנו תחושה של, לא רק תחושה, אלא שליטה ובקרה בכל הדבר הזה. וכמובן, כל זה אמור למנוע מאיתנו סיכון וחשיפה, גם לאירועים, וגם לעיצומים, שחס וחלילה יבואו או בעקבות דלף, או לא בעקבות דלף, אם לא זאת ביקורות, לראות שבעצם אנחנו לא נערכנו.
נכון.
ולכן, הטעות הגדולה בעיניי זה להקים תשתית כזו שהיא לא על טכנולוגיה מלכתחילה, ולהגיד, טוב, אני אטמיע טכנולוגיה, אחר כך לא. ברגע שאתם מכניסים משהו ושיטת עבודה כבר עובדת לשנות אותו, זה הרבה יותר קשה.
טוב, אפשר להמשיך ולשמור אותך אחרי כל כך רבות, אבל מה לעשות? יש לנו גם מערכות זמנים, מורלי דורי, מייסדת ומנכ"לית.
אני יכולה לדבר בלי סוף, טוב שעצרת אותי.
מורלי דורי, מייסדת ומנכ"לית פעיל גלובל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לכם. תודה רבה.
אז דיברנו, חברים ומאזינות ומאזינים, על טכנולוגיה ועל משפט ועל ההסתכלות שלכם על הקטע המשפטי והיישום הרגולטורי, ודיברנו גם עם עידו וגם עם מורלי, אבל בואו נעבור מרמה של ציות, ובזה התמקדנו עם מורלי ועידו, בואו נעבור לרמה של הגנה למידע והגנה הטכנולוגית, ואיתנו על הקו חבר, הנה, שלושה סימני קריאה, ידיד וריה, רועי לוי, ערב טוב רועי.
ערב טוב, ערב מצוין, תודה שהזמנת אותי יעקב.
רועי הוא מייסד ארמור 360, אי אפשר לומר אחרת, מוכוון טכנולוגיה, חושף טכנולוגיה, CISO, CISSP, כל ראשי התיבות של מקצועות הטכנולוגיה, ואני כבר מעביר אותך, מה שנקרא, לרשות חבריי שיש להם שאלות אליך, אבל נציין שרק שלשום קיימנו בלשכת עורכי הדין, שזה גם כן ארגון מארגוני להב, קיימנו סדנה פרקטית, והתשבוחות, והעניין, והשקט והקשב של אולם מלא, ממש ממש מלא באנשים, היו לרועי, ותודה רבה לך שוב על ההזדמנות שאתה מנגיש לעסקים
הקטנים ובכלל. תודה לך.
בבקשה. אביב.
שלום רועי.
אני
אשמח, כמי שמתעסק בעולמות הטכנולוגיים, תספר לנו איך אתה בעצם מתרגם את תיקון 13 לשפה טכנולוגית.
יפה. בעצם כשאנחנו מגיעים לארגונים, קודם כל אני ממפה איפה כואב בארגון, איפה הכסף נמצא בארגון, איפה הוא שוכב. כי הבקרות חייבות להיות מותאמות למקום שבו ארגון מרוויח כסף. הרבה אנשים טועים, הרבה חברות טועות, ונותנות פתרון אחד שהוא חוצה ארגון. לאו דווקא זה נכון. אני בודק, ממפה את הארגון, בודק את התהליכים, ומתאים את הבקרות הנכונות לתהליכים היומיומיים שלו. ולוקח את התקנות ומחבר אותם, בסדר? בלי לשעמם את אותו מנכ״ל, את אותה הנהלה. כי למפות את המאגרים, לצורך העניין, עוזר לנו לדעת איפה יושב המידע הרגיש. כך שבמקרה של דלף, איך נגיב כמו שצריך ולא נלחץ. אם זו תקנה 10 לצורך העניין, נוכל לדבר איתם על בקרת גישה. זאת אומרת, איך אנחנו מונעים או איך אנחנו מאפשרים לעובדים לגשת רק למה שהם צריכים לגשת ולא מעבר. אם חס חלילה, יש עובד בארגון ששרח, הדליף מידע, פתח משרד מתחרה, תקנה 11, תיעוד ואירוע הבטחת מידע, זו התקנה שיכולה להציל אותנו. אם זה עובד ששרח, אם זה אירוע כופר, הצפנה, שחטת מערכות, כי בסוף מי שמתעד, מי שיודע להגיב, ומי שמוגן, ישרוד. התקנות לא באו להכביד בסוף, הם באו להגן, וזה מה שאני מסביר, לכל הנהלה שאני פוגש. החוק עוזר להם.
כן, מה שיפה, עוד לפני שגדי רוצה ככה לשאול או לאתגר במשהו, אביב שאל עליך המשפט או הרגולציה נראית בעיני הטכנולוגיה, ושימו לב שעד עכשיו דיברו משפטנים ואחרים, אבל רועי משתמש בסעיפים או בתקנות מתוך החוק, והוא אומר תקנה 11 ותקנה 10, וזה ממש תרגום ופרשנות מאוד מאוד תכליתית, הייתי אומר אביב, מהרמת הרגולציה לרמת הטכנולוגיה. גדי, בבקשה.
כן, אין ספק יעקב שהתקנות בנויות נכון במובן הזה שהן מדריך כמעט פרקטי לחלק מהדברים. רואים, מה שרציתי לשאול אותך, זה הרבה מאוד עסקים, בטח בוודאי עסקים קטנים, עושים טעויות או תקלות בקטע הטכנולוגי. וברוב המקרים זה נובע מחוסר ניסיון או תום לב, או פשוט אין להם משאבים כדי לפקח מקרוב. איך אתה מציע לבחור ספק הבטחת מידע נכון לעסק, כדי להימנע מהטעויות האלה, ויותר חשוב על מנת להיות מוגנים יותר טוב במקרים האלה שאתה בעצמך מתאר?
שאלה מצוינת, וכמו שאמרת גדי, באמת רוב העסקים לא נופלים בגלל רשלנות, אלא באמת מתום לב, או כי הם הקשיבו לאותו ספק IT שנותן להם שירותי תמיכה, ועל הדרך גם עושה הבטחת מידע. ולכן, כשבוחרים ספק הבטחת מידע, צריך לחשוב לא רק מי מוכר לנו את המוצר הסופי, אלא מי שנושא איתנו את האחריות. כי ברוב המקרים הספקי IT שמוכרים שירותי הבטחת מידע לא נושאים באחריות, הם מוכרים פתרון, מוכרים אנטיווירוס במרכאות. כדי לבחור ספק טוב, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. שלוש נקודות עיקריות למעשה. אנחנו צריכים לוודא שאותו ספק זמין 24/7, ויש לו צוות תגובה מיידית, כי מה לעשות? לא כל ההתקפות קורות בין 8-5, יש התקפות בסופי שבוע, בחגים, לכן אנחנו צריכים לוודא שהספק עובד 24/7. כבר פה רוב הספקים נופלים ונפסלים. נקודה שנייה, אנחנו צריכים לחפש ספק שמבין את העסק, את הרגולציה והתהליכים. כמו שאמרתי, איפה הכסף? מה כואב? איך אנחנו דואגים שהעסק תמיד ימשיך לתפקד ולא משנה מה יקרה לו? איך אנחנו דואגים ל-BCP, ל-Business Continuity Plan? זה חלק מהבטחת מידע. ספקים שלא מסתכלים על רגולציה והתהליכים לא יעזרו לנו. ספק טוב חייב להבין איך העסק עובד. ולבסוף שקיפות ותיעוד, לא להאמין לספק שאומר לך טיפלנו, צריך לבדוק תיעוד, צריך לראות לוגים, צריך לראות דוחות, לשאול שאלות קשות, בסדר? לא לפחד מזה, צריך לשאול שאלות קשות, לא בגלל חוסר אמון, אלא כי זו אחריות ניהולית. הבטחת מידע זה לא מוצר מדף, זה לא משהו שקונים באי-ביי, או מתקשרים לאייבורי ומשלמים 50 שקל, זו דרך ניהול. מי שמבין את זה עומד כן. בחוק, שומר על העסק, על הלקוחות, על ההבטחת מידע והפרטיות שלו.
כן, הכל נכון. רועי לוי, מנכ"ל ומייסד ארמור 360, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, והמשך על הבנאים.
ערב נהדר.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
חזרנו אליכם ואנחנו כאן באולפן, אני יעקב עוז ואיתי נמצאים עורכי הדין גד אנושי ואביב כהן. דיברנו על רגולציה, דיברנו על טכנולוגיה ועכשיו נדבר עם הרגולטור או עם נציג הרגולטור. ואיתנו על קו הטלפון דוקטור אלכס בלכמן, שהוא הממונה הטכנולוגיות במחלקת החדשנות ופיתוח מדיניות ברשות להגנת פרטיות. ערב טוב אלכס.
ערב טוב יעקב.
אז קודם כל ברכות גדולות מאוד על כנס כל כך מוצלח ביום חמישי האחרון, עם מאות משתתפים באולם עצמו ועם מאות רבות של צופים בשידור הלייב של כנס השנתי של הרשות להגנת פרטיות. ובכנס הזה, לפחות ממש בתחילתו, את עיני צדה איזושהי פינה שבו היו מספר מציגים מתחום כל כך מתפתח, והנה, כבר אי אפשר להתאפק, יש כבר מונח חדש, ה-PETS, ה-Privacy Enhancing Technologies, שעוסק בתחום מאוד מאוד חשוב לנו, מה שנקרא בחיים הדיגיטליים. ואלכס, אני אשמח אם תדגיש או תספר על פעולותיה של הרשות בנושא הזה של הפץ.
בהחלט. אז לפני כן אולי כמה מילים על טכנולוגיות מגבירות פרטיות. אז זה בעצם אוסף של גישות ופתרונות דיגיטליים שמסייעים להגנה על המידע האישי, והשימוש בטכנולוגיות האלה מאפשר להפיק את הערך הנדרש מהמידע תוך שמירה על הפרטיות והגנה על המידע האישי, למשל באמצעות ירפול או הסתרה של המידע האישי הנדרש לשימוש וצמצום רמת הטרוד שלו. אני יכול לתת דוגמה. נניח שאתם רוצים לעשות סקר של משכורות העובדים בישראל, ולשם כך נאסוף מידע, בהסכמה כמובן, מעשרות אלפי תלושי שכר. אז מתברר שאפשר להוסיף רעש אקראי לכל פריט מידע, נניח במקום משכורת של 20 אלף לשמור 22, ובמקום 15 לשמור 14 וכו'. וככה אי אפשר יהיה לזהות משכורת ספציפית של אדם מסוים. כלומר, ייצרנו מנגנון להגנה על הפרטיות. אבל אם המטרה שלך היא רק להפיק את המשכורת הממוצעת, עדיין אפשר יהיה לעשות את זה. יש הרעש הוא אקראי, אז הממוצע יהיה כמעט זה לממוצע האמיתי, ויהיה מספיק טוב לכל מטרה סטטיסטית. אז הצלחנו לבצע את המשימה שרצינו, אבל שמרנו על הפרטיות של העובדים במקרה הזה. השיטה הזאת היא פרטיות דיפרנציאלית, יש עוד הרבה טכנולוגיות ושיטות מגוונות, שמסורות גם להקטנת הסיכון לחשיפת המידע האישי במהלך העיבוד, והגברת השליטה במידע האישי. אחת המקום של הרשות בעבודה שלה, בשנה האחרונה אנחנו פרסמנו מדריך לטכנולוגיות מגבירות פרטיות, וקל לאתר אותו בחיפוש פשוט באינטרנט. תכתבו המדריך לטכנולוגיות מגבירות פרטיות, יש גרסה בעברית ויש גרסה באנגלית. בחודשים הקרובים תכתבו פרסום של מדריך יהודי לתחומי בינה מלאכותית והטכנולוגיות המסייעות להגנה על המידע האישי בהקשר הזה. ואנחנו מתכננים גם להוציא מדריך לעיצוב לפרטיות של מערכות ושירותים דיגיטליים, וגם שם נתייחס לעקרונות יישום של טכנולוגיות מגבירות פרטיות. וגם הרשות פועלת באופן שוטף לקידום מיזמי פט, ושותפה למחקרים ותהליכי הפצת ידע כחלק מקהילת פט בארץ ובעולם, וחלק קטן מהקהילה הזאת אתה ראית בכנס. בשבוע שעבר.
אז גדי מדבר, שלום. קודם כל, תודה באמת על המדריכים שלכם, הם מאוד מאוד יעילים, מאוד עוזרים, גם לנו, גם ללקוחות. רציתי לשאול, איך רשות הגנת הפרטיות מוודאת שמערכות הפיקוח, שמבוססות טכנולוגיות כמו הפץ, מקדמות את היעילות והחדשנות, ואיך הן לא פוגעות בעקרונות היסוד של הפרטיות ויחסי האמון עם הציבור?
מעולה. אז קודם כל, אם
הכניסה
לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, נקבעה חובת עם ממונה הגנת פרטיות, DPO, בגופים מסוימים, והמדריך לטכנולוגיות מגבירות פרטיות מיועד ל-DPO, שנדרש ליישם את הוראות החוק, מתבקש להטמיע גם את המלצות הרשות, ובכלל זה גם עיצוב לפרטיות והשימוש בפט. חוץ מזה, הרשות גם יוזמת תהליכים שמיועדים להגביר את האמון והשקיפות של הציבור. דוגמה לתהליך כזה הוא פרויקט דאטה טראקר, שהוא אחד הכלים שמופיעים במדריך. הפרויקט מיועד לתת לאזרח אפשרות לדעת איזה שימוש נעשה במידע האישי עליו, ואם הוא עבר, מאיפה שהוא ולאן שהוא, אז למי או מדוע. העיקרון הזה דומה למה שקורה כבר היום בתחום הפיננס. אנחנו רגילים ליכולת לבצע בקרה על העברות כספים או חיובי אשראי. הרי כל אחד פשוט נכנס לאפליקציה או לאתר הבנק, יכול לראות למי שילמנו, מתי וכמה. וגם אם לא בדקנו בשבוע האחרון או בחודש האחרון, רק עצם היכולת שלנו להיכנס ולבדוק מה קרה לכסף שלנו, מגינה עלינו מפני גניבות והונאות וצרת אמון במערכת. באמון הזה נאפשרנו לעשות עסקאות מקוונות בפי שקלים לפעמים. ואנחנו ברשות, ברשות להגנת הפרטיות, שואפים להגיע למצב דומה של שקיפות בכל מה שקשור למידע האישי. מצד אחד, יש יתרון ביול עברות מידע בין הרשויות השונות, ידעת נניח שירות טוב יותר, אבל מצד שני, חשוב לנו שלאזרח תהיה יכולת שליטה על הגישה למידע האישי על אודותיו ולאיזו מטרה. והבקרה הזאת היא תבטיח גם סטנדרטים גבוהים של שימוש הוגן במידע האישי, ובסוף זה יגביר את האמון של האזרח במגדר הציבורי ובמערכת. אגב, מערכת כזאת עושרת כבר שנים רבות באסטוניה, והיא מהווה חלק חשוב מהשירות הדיגיטלי המתקדם שם, אבל לא רק במגדר הציבורי. השקיפות הזאת יכולה להיות יתרון תחרותי, ואני בהחלט יכול להיות מצב שבו למשל חברת ביטוח או גוף תקשורת יוצרים פורטל דאטה טראקר כזה, כחלק מהצעת הערך מול המתחרים והמחויבות כמובן ללקוחות.
כן. אלכס, תודה רבה לך, אז בשם כולנו, דוקטור אלכס בלכמן, תודה רבה והמשך ערב טוב.
תודה רבה לכם.
שוב, אנחנו נתקדם עוד שלב, עכשיו נדבר על הפרקטיקה של הפץ, ואיתנו על הקו פרופסור שלומי דולב, נפגשנו עם שלומי בכנס השנתי של הרשות להגנת פרטיות. שלומי הוא מייסד ומנכ"ל Secret Sky, וכל נושא הדאטאבייס מאתגר גם אותך. שלומי, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות במה שנקרא ברצף, קח את החירות לענות במספר דקות המצומצם שיש לנו עוד כאן באולפן. א', מה המשמעות, שלומי, של הצפנה פוסט-קוונטית, אירוע, צמד מילים שרק עליו צריך תוכנית שלמה? ושתיים, האם אפשר באמת לעבוד עם ענן ציבורי? אנחנו יודעים שיש לנו ענן ציבורי, אבל האתגר של עיבוד השליטה של נתונים בעננים בכלל, הייתי אומר, הוא אתגר גדול מאוד. ומה הסכנה שאנחנו עושים העברת מידע והעברת שליטה לענן עצמו?
אז באמת כל החישוב הקוונטי זה משהו שהוא קפיצת מדרגה מהשיטה אחרת, זה לא עוד יותר מהר בפריקוונסי או דברים שקשורים בכמות, זה קפיצה שבעצם נותנת להשתמש בתופעה של סופר פוזיציה ובעצם לקחת את כל המצבים האתגריים בחשבון ובסופו של דבר למצוא תשובה שמתאימה לעולם פוטנציאלי. בסוף מקריסים ורואים את התשובה, יש פה אלגוריתם קוונטי שמתערבת. מה שמצאו לאחרונה, זה יותר משנה, כן, זה עשר שנה או משהו, יש אלגוריתם של שור, שהוא בעצם יודע לפצח את RSA ו-GIF ילמן, זה שני דברים שמשתמשים בהם ביום יום. ואז כל מה שמצפינים היום, אפילו מחליטים ובעתיד יוכלו, יהיה מספיק טוביץ בשביל לשבור את זה, אז זה בעיה, אנחנו מרגישים לא נוח עם זה.
פרופסור דולב, תחשוב לרגע אחד שעומדים מולך מספר בעלות ובעלי עסקים קטנים ועצמאים ורוצים לקבל תרגום ופרשנות פרקטית למה שאתה מספר או ממליץ להם לעשות.
כן, אז בעצם אנחנו בשינוי משמעותי של הפרוטוקולים שמשתמשים את האינטרנט כדי שהמתמטיקה שמשתמשים בה תהיה עמידה בפיתוח של מחשבים קוונטיים. זה השורה התחתונה. וזה מביא אותנו למקומות שקודם לא הגענו אליהם, כמו החלק הזה שאנחנו משתמשים שנקרא סיקרט שרינג, בדאטאבייס. אנחנו עושים דאטאבייס מבוזר, שכל חלק מהדאטאבייס הוא בעצם נקודה על ישר, או איזשהו משהו שהוא אין לו מידע מספיק, אז הוא צריך שתי נקודות בשביל שהשאר יהיה מוגדר. אז בעצם חסר מידע, וגם הרבה ישראלים היו מורבים בהמצאה של זה, אפשר להזכיר את אדי שמיר ועוד כאלה שעשו סיפור מוטיבאס קופיטיישן, אפשר לעשות חישוב על עזים מבוזרים. כל ענן, נגיד אנחנו מסנים בגוגל, אזו ואמזון, כל ענן לא יודע כלום, אנחנו נותנים לו ממש נקודה רנדומית על ישר, והוא לא יכול לעשות את זה כלום. אבל אנחנו כן יכולים לבנות בחזרה את הישר, וגם לעשות את החשבונות. ואפשר לעשות חבר ישרי וכך הלאה. וזה נותן איזושהי תחושה של שליטה, כיוון שאם אנחנו נותנים לענן את כל הדאטה שלנו, קודם כל יכולים למחוק את זה. דבר שני, אתה לא יכול לדעת שכל העובדים של הענן הם מאמינים ואין להם שום כוונות זדון, ושאין באגים בתוך התוכנה של הענן. אז החלק הזה שאתה רוצה לשמור על שליטה על הדאטה שלך, בעצם לתת לענן לשרת אותך מבלי לסכן את מה שיש לך ולהעביר אותה את כל השליטה, הוא מאוד מאוד חשוב. וזה מה שאנחנו עושים בחברה בעצם.
אז זהו, אז אם אנחנו פוגשים מחר בבוקר או בערב באירוע כזה או אחר את אותו חבר או חברה, עצמאי או עצמאית, שאומרים לנו, לא, לא, הכל בסדר, אצלי הכל בענן. אז לא הכל בסדר ולא בביטחון מוחלט, יש עוד דרך לעשות כדי לשמור ולהצפין בצורה נכונה, לארבל ולטשטש גם את המידע שמגיע לענן באמצעות הדברים ששלומי רק חלק איתנו על קצה קצהו של מזלג. פרופסור שלומי דולב, מנכ״ל ומייסד Secret Sky, תודה רבה שהיית איתנו, המשך ערב טוב. זהו, אז כאן אנחנו ממש מתקדמים וחותרים לקראת סיום. הזמן עובר כנראה מהר מאוד כשנהנים, וגדי, אותך אני רוצה לשאול, איך אתה מעריך את מדד הציות באמת בעתיד הקרוב לעין, הציות לפרטיות, איך הוא ייראה?
אני חושב שבטווח הקצר זה יהיה גזר מההתנהלות של הרגולטור. אם תהיה אכיפה, אם יהיו תביעות ייצוגיות, יהיו פסקי דין, יהיה נראות ציבורית, אז אנשים יתיישרו. אני רק מקווה שלא תהיה פה איזושהי overdoing של העניין הזה. הגופים הגדולים, הגופים החזקים, חברות הביטוח, הבנקים, הם יש להם את הצוותים, יש להם את המשאבים, הם יסתדרו. מה יהיה על העסקים הקטנים? ואני בא לא לגמרי קטנים, אבל עסקים שהם לא שם, צריך לתת להם זמן לנשום, צריך גם לזכור שאנחנו רואים את זה גם באירופה, שאובר פרטיות עלול בהחלט לגרום חסמי, יש כניסה לשוק ועיכובים.
אז משפט ארוך על תקופה קצרה, אז בואו נדבר על משפט קצר בתקופה ארוכה. אביב, איך אתה רואה את המרוץ של המשפט אחר הטכנולוגיה בחמש שנים, אולי תעז וגם תאמר בעשור הקרוב?
אז אני מאמין שתחום הגנת הפרטיות צפוי לעבור שינוי מהותי, גם בהיקף וגם באופי. אני רואה שזה הולך להיות כנדבך מרכזי באמון הציבור באסטרטגיה עסקית של כל ארגון. אני כן רואה שתהיה רגולציה גלובלית יותר אחידה, שמדינות ידברו ברגולציה שהיא מתאימה יותר אחת לשנייה, ואנשי פרטיות יהפכו לשחקנים אסטרטגיים בליבת קבלת החלטות בארגונים.
טוב חבר'ה, איזה כיף היה איתכם, עורכי הדין גד אנושי, בעל תרגות אלוני, ואביב כהן מ-KPMG, סומך חייקין.
תודה רבה.
תודה רבה, גם איתך היה כיף.
תודה רבה לכם, אנחנו עצמאי בשטח כל יום שלישי ב-8 בערב, ובשבוע הבא יהיה כאן האדם הטבעי, במקום הטבעי, עורך הדין רועי כהן, בתוכנית עצמאי בשטח, שכבר עושה זאת שנים הרבה. תודה רבה, וערב טוב.